לפעמים לשתי המילים האלה יש משמעות בימים כשלנו, יש משמעות של תפילה. המילים שגרתיות, שנזכה באמת שיחולו עלינו ימים של טוב.
וציוונו לברך את עמו ישראל.
אני מבקש הפעם להיכנס באופן חריג לסדר הנכון. זאת אומרת, בדרך כלל בפרשות ויקרא אנחנו כמעט לא מצליחים לגעת בויקרא בגלל פסח. ויקרא וצו. הפעם אני מבקש לעסוק באמת קצת בענייני הקורבנות, להתחיל בהם הפעם ולהמשיך בהם בעזרת השם בשבוע הבא. בשבוע הבא שהיה כרגיל, נכון? ולהמשיך בהם בשבוע הבא. ולהתחיל להיכנס לפרשיות הקורבנות, אני מבקש מתוך הימים שאנחנו מצויים בהם, דווקא מתוך ההפטרה. ההפטרה של פרשת ויקרא, שיש לה כמה ייחוסים שמהווים סיבה טובה שנעסוק בה. קודם כל, לא הרבה פעמים אנחנו זוכים לקרוא בפרשת ויקרא את ההפטרה הזאת. בדרך כלל פרשת ויקרא מצטרפת למאמץ המלחמתי ערב פסח של שבתות ארבע פרשיות ושבת שלפני פסח. כן, ושנית, יש בפרשת ויקרא בהפטרה חידוש גדול נוסף שבימים כאלה הוא ודאי טוב, היא גם של אשכנזים וגם של הספרדים. זאת אותה הפטרה. אולי זאת הסיבה שלא תמיד יוצא שקוראים אותה. אבל זה בפני עצמו כבר סיבה טובה, כמו עוד הפטרות, להתחיל את הכל דרך ההפטרה. שנייה, יש הסבר ברמקול. להתחיל את הדברים, לא... יותר חזק, אבי יותר חלש. ואני בהפטרה של הפעם רוצה לגעת רק בנקודה אחת. בוא נראה אותה מעט, את תחילתה ואת סופה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זאת הפתיחה של ההפטרה. פסוק חשוב מאוד. עם זו יצרתי לי, עם זו יצרתי... אבי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. והפטרה נמשכת, ולא אותי קראת יעקב. אולי נעשה בירם קודם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וככה ההפטרה נמשכת, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל, לא יוזבחיך, לא חיבדתני. ההפטרה פותחת בהכרזה חשובה מאוד, שהעם הזה הוא עם שהוא יצירתו של הקדוש ברוך הוא. כל העמים הם יצירתו של הקדוש ברוך הוא, כל ההוויה היא יצירתו של הקדוש ברוך הוא. אבל העם הזה יש לו משהו מיוחד, זה יצרתי לי, למען שתהילתי יספרו. יצרתי לי משמעותו, כמו שראינו הרבה פעמים, לשמי, למעני. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך את זה שישראל יספרו את תהילות השם. אמצעיתה של ההפטרה בהרחבה רבה הולך לכיוון בדיוק ההפוך. אני יצרתי עם שתהילתי יספרו, אבל הם התרחקו, החטאו, ועבו, ופשעו, וכל ההפטרה הארוכה. ולקראת סופה של ההפטרה, בפסוקים אחר כך, דברי נחמה. זכור אלי יעקב, אני חוזר לפסוקים בסוף, וישראל כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי אתה. שוב אותו מוטיב. אתה עם שאני יצרתי אותו, אתה יצור שלי, יצירה שלי למעני, אתה מספר את תהילותיי. יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני. ביטוי מעניין מאוד, כיוון שאתה יצירתי, ישראל לא תנשני. יש בחירה חופשית, אתה יכול תנשני זה תשכח אותי. ודאי שאתה יכול לשכוח אותי אם אתה רוצה. כל פרט כפרט יכול להחליט מה שהוא רוצה. אבל כנצח ישראל, כעם שלם, ישראל לא תנשני. למה? כי יש איזו הבטחה כזאת. שהעם הזה של נצח ישראל חי וקיים וימשיך להיות קיים, וממילא בסופו של דבר עם כל ההפרעות בדרך, אם עם זו יצר תהילי תהילתי יספרו, הרי שזה שישראל יספרו את תהילות השם זה כאילו איזו יצירה כזאת. בטח שבאופן פרטי אתה ואני ואת וכל אחד מאיתנו זה תלוי בבחירתו החופשית, אבל כנסת ישראל שתמשיך ותספר את תהילות השם זאת יצירה אלוקית. לכן ישראל לא תנשני, לא תשכחני. מחיתיך אף פשעיך וכענן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. זה אגב מובן מאוד, אם אתה עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, הרי שהפשעים והחטאות הם לא מהותיים לך, אלא כמו אב וענן, הם חולפים, ומה שנשאר בסופו של דבר, ומה שיעלה בסופו של דבר, הוא המהות הרוחנית, הערכית של העם הזה. רונו שמיים כי עשה השם הרי ותחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה יער וכל אצבו, כי גאל השם יעקב ובישראל יתפאר. כשזה יגיע אותו הזמן ששוב בישראל הקדוש ברוך הוא יתפאר כמו שצריך, כי הם מספרים את תהילות השם, הרי לא רק הם נגלים, אלא כל השמיים והארץ וכל מה שמופיע בהפטרה. ההפטרה היא נפלאה, הקושי בהפטרה הוא אחד. מה הקשר בינה לבין פרשת ויקרא? מה לזה ולויקרא? כיוון שאמרתי כבר שההפטרה נקראת גם על ידי אשכנזים וגם על ידי הספרדים, הרי שגם הלבוש והבודרהם שניהם מביאים את אותו הטעם. כשהם מסבירים מדוע ההפטרה נקראת, והטעם שהם מביאים הוא משונה משהו. הם אומרים שבהפטרה, באמצע ההפטרה, מוכיח הנביא ישעיהו את עם ישראל כמו המון פעמים, על זה שעיקר עבודת השם זה תשובה, והקורבנות לבד לא נותנים את זה. אני לא מבין. אז ההפטרה היחידה המתאימה לפרשת ויקרא היא ההפטרה שבה כתוב שכשהקורבנות נעשים באופן מעוות זה לא טוב? מה, אין הפטרות אחרות? אין פרקים שלמים בספר יחזקאל שמתארים את הקורבנות לעתיד לבוא? לא בשבת פרשת החודש, רק השבת שעברה עסקנו פרק שלם בקורבנות של הנשיא המביא אל בית המקדש. ובכלל, אם באמת רוצים להביא הפטרה שמביאה את מחאת הנביא נגד ההתאפסות רק בחלק החיצוני של הקורבנות והמקדש, יש פסוקים יותר מפורשים. על עולה וזבח ולא ציוויתי, והנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים, בלי סוף. ואם באמת רואים את ההפטרה בתוכן שלה, ההפטרה גם בתחילתה וגם בסופה אומרת בעצם עיקרון אחד. העם הזה הוא יצירתו של הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, ולמשמעות של המשפט הזה יש משהו נוסף. הוא יספר את תהילות השם בסופו של דבר. גם אם יש חטאים וגם אם יש פשעות, זה חולף, זה לא מהותי לו, זה כאב וכענן. יצרתיך, תהילתי יספרו. ואם זה באמת תוכנה של ההפטרה, למה זה מתאים לפרשת ויקרא יותר מלחמישה חומשי תורה? והוא אשר אמרתי בהתחלה, אני רוצה לפתוח לא בלימוד תוכנה של ההפטרה, אלא במשהו מוזר. באמת, מה שאין בהפטרה הוא הקושי של ההפטרה. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. בדרכה אנחנו נגיע, אני מקווה, לעיקר העניין, כי אני רוצה בעצם להיכנס היום ליסוד אחד בטעמי הקורבנות, יסוד מאוד מאוד מהותי. נמשיך בעניין טעמי הקורבנות האלה בפעם הבאה קצת יותר, אבל הפעם להיכנס ליסוד אחד שנדמה לי שכמעט לא מגיעים אליו. אבל בשביל להגיע אליו אני מבקש לגעת בעוד נקודה אחת בפתיחת הדברים. ההסתרה עוסקת ביצירת ישראל, ואנחנו מחפשים את הקשר בין זה לבין מהותה של פרשת ויקרא. כל כך הרבה פעמים אנחנו מנסים להראות שההסתרה לא קשורה רק לפרשה אחת בתוך הפרשה, לפרשייה כזאת או אחרת, אלא היא קשורה לאיזה חוט חורז נכון של הפרשה. והנה לפנינו באמת פרשה שכל כולה בקורבנות, והיא לגמרי מנותקת לכאורה. בצורך העניין אני מבקש לפתוח גם בתחילתה של הפרשה. תחילת הפרשה בשני פסוקים ידועים, ראשונים, ויקרא אל משה מקור 2, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. זו תחילת הפרשה, זה תחילת תורת כהנים, תחילת ספר הקורבנות. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, זאת כפילות, דבר ואמרת, אבל כפילות מוכרת. ראינו יותר מפעם אחת. אבל הקושי הוא קושי אחר. אברבנאל מיטיב לשאול אותו. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אומר אברבנאל במקור 3, כי אחרי שהייתה הפרשה בקורבנות, למה לא ציווה לאומרה לאהרון ובניו? כמו שנאמר תמיד, צו את אהרון ואת בניו למור, זו תורת העולה. או דבר אל אהרון ואל בניו למור, זו תורת החטא. מה כתוב פה עכשיו? כתוב פה אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, איך מקריבים? וזה פרשת כהנים. זה עוסק בעולה. אלא מה תאמר, מנסה אברבנאל לתרץ. זה מעניין מאוד. אגב, אני רוצה שתשימו לב, שאלת אברבנאל היא מהותית. פתיחת ספר ויקרא, אחרי ויקרא אל משה, בעצם היא תורת כהנים. אז הפנייה צריכה להיות אל מי שאחראי על קורבן העולה, הוא הכהן. כמו בכל ספר ויקרא. מה השתנה? ואין לומר, אומר אברבנאל, הוא מנסה לתרץ תירוץ, אולי נגיד מפני שהיו בכאן מצוות שהן קשירות בזרים. יש בתוך הקורבן גם חלק מהדברים שגם זרים יכולים לעשות. זרים הכוונה היא אנחנו, ישראלים. כמו סמיכה, סמיכה על ראש הפר, שחיטה, הפשט וניתוח. ואולי נגיד שלכן ציווה שיאמר אל בני ישראל, כי גם הם בקשר עם זה. זה לא ייתכן, אומר אברבנאל, כי אם זה נכון, היה ראוי שיאמר, כמו שנאמר בפרשת מומי בהימה, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. לא דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. זה הרי לא יעזור, הספר הוא תורת כהנים. ופרשת העולה שמופיעה בתחילת פרשת ויקרא היא תורת כהנים בדיוק כמו אחרי זה. אז למה הפתיחה דבר אל בני ישראל? זו שאלה פרשנית מאוד מאוד חשובה. עוסקים בה עוד פרשנים. אברבנאל פשוט כדרכו מיטיב לבטא אותה בפשטות. הקושי בשאלת אברבנאל הוא לא השאלה, הקושי הוא לדעתי התשובה. אברבנאל מציע תשובה יפה מאוד, אבל גם הוא מלשונו לא משמע שהוא חושב שזה הפשט. אומר אברבנאל, לפי שישראל תרחו בעבודת המשכן ומעשהו, והיו מצפים שמשם תיצא להם תורה ודבר השם לעבוד עבודתו. נכון? בשביל זה בנו את המשכן. והסמכו בו. לכן רצה השם לכבדם הכבוד הזה בדיבור הראשון. הדיבור הראשון שנאמר באוהל מועד, ככה עידוד, פיצוי לעם ישראל על זכויותיו הגדולות בבניית המשכן. קשה מאוד. אברבנאל אומר, באמת הפרשה לא מתאימה לדבר אל בני ישראל בכלל, זה צריך להיות דבר אל אהרון ואל בניו. ואם כבר רצו להכניס את בני ישראל, אז דבר אל אהרון ואל בניו ואל בני ישראל, אבל רצו לתת כבוד לבני ישראל, לא מבין. אז לכן כתבו את הכתובת הלא נכונה. אני לא מבין מה כתוב פה. מילא אתה רוצה להגיד, רצו לתת כבוד לבני ישראל, שיהיה כתוב דבר אל בני ישראל ואל אהרון ואל בניו. ואז תגיד, לא היה צריך, אבל רצו לתת כבוד. אבל עם כל פרשיות הקורבנות זה נאמר בעיקר לאהרון ובניו, הם הכתובת המרכזית, הם האחראים. המיניסטריאלית אחראים על הכל, הם אחראים. אז איזה מין הסבר זה שרצו לתת פה כבוד? על מה? מה עם ישראל נעלב? מה היה העניין עכשיו? שהוא לא מקבל את הזכות לקורבנות? דברי אברבנאל הם באמת קשים, ואנחנו ניכנס עליהם בעזרת השם, אבל אני רוצה להיכנס לתשובה לשאלה הזאת השנייה. אחר כך נגיע להפטרה. דווקא מתוך מדרש של חז"ל. חז"ל במדרש רבה על הפסוק הזה ממש. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. מדברים על בני ישראל. ולפני שאכנס למדרש הזה אני רוצה לראות ברשותכם את מקור 4 שעוסק בטעם אחד מטעמי הקורבנות. אנחנו עסוקים הרבה מאוד בסוגיה של טעמי קורבנות, ולטעם הזה בטעמי הקורבנות, שהוא טעם בסיסי מאוד, נכנסים מעט מדי, ולדעתי דווקא בימים הקשים שאנחנו מצויים בהם חייבים להיכנס לטעם הזה. מקור 4 אגב הוא ציטוט מתוך ספר תורת העולה שמחברו הוא הרמ"א, רבי משה איסרליש. ספר חשוב מאוד ללמידה, יסודי ביותר בכל ענייני הקורבנות, שבחלקו עוסק בתורת הקורבנות ובחלקו בטעמי הקורבנות. תחילתו של הספר מביא הרמ"א 11 שיטות ראשונים בטעמי הקורבנות, והוא דן בהם. הכוזרי, הרמב״ם, הרמב״ן. אחר כך הוא עובר לדברים שלו בפרקים ארוכים, עמוקים מאוד, חלקם בנסתר וחלקם בנגלה. אם נזכה, ניכנס בשבוע הבא קצת לסוגיות היסודיות האלה. אבל בכלל ספר תורת העולה לרמ"א הוא יסוד היסודות כשנכנסים לספר ויקרא. והנה מביא בין השיטות בראשונים את הטעם הבא הרמ"א במקור 4. וטעם כל הקורבנות שיכוון המקריב להקריב את עצמו לפני השם. טעם מאוד מאוד גדול, צריך להיכנס אליו לעומק. שיכוון המקריב, זה נראה לנו מוכר, אבל עוד מעט נבין את זה. להקריב את עצמו לפני השם. בפשטות אנחנו מבינים שהכוונה היא, זה כפרתי, זה במקומי. עוד מעט נראה אם זה רק זה. עד שישאר השכל זך ונקי, והנפש שלימה מכל סיג וחלאה. קרובה אליו יתעלה בכל מחשבותיה ופעולותיה. וכך מסביר הרמ"א את אותה שיטה, לכן ההפשט והניתוח, ואדם מגיע עד לפנים. אילו כאן היה מסיים הרמ"א את ההסבר הזה, הייתי אומר שמדובר פה על איזושהי תחושה נפשית שאדם צריך לחשוב כאילו זה בעצם הוא עצמו. אבל הרמ"א לא מסיים פה, והוא ממשיך בעוד שתי שורות. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, מיכאל, שר הפנים, מקריב נשמותיהם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא במזבח של מעלה. כאן מצטט הרמ"א מדרש, שעוד מעט נראה אותו, שמיכאל, השר הגדול, שר הפנים הוא נקרא פה, יש לו מזבח בנוי למעלה, ועליו הוא מקריב נשמותיהם של צדיקים וקדושים. המדרש הזה נמצא בגמרא במסכת מנחות. לא בגמרא עצמה, אלא בתוספות על הגמרא. ישנם פסוקים בדברי הימים במקור 6 שכתוב בהם וישלח שלמה אל חורם מלך צור לימור כאשר עשית עם דוד אבי ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו. הנה, אני בונה בית לשם השם אלוהי להקדיש לו, להקטיר לפניו כתורת סמין ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים ולמועדי השם אלוהינו. מה? קורבנות? עכשיו המילים המרכזיות. לעולם זאת על ישראל. מה לעולם זאת על ישראל? הקורבנות. זה לא נכון. כי הרי אנחנו יודעים שכשבית המקדש חרב, אין קורבנות. אז מה פירוש לעולם זאת על ישראל? אומרים חז"ל מקור 7, לעולם זאת על ישראל. סליחה, אמר רב גידל אמר רב, זה מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. גם כשבית המקדש כאן חרב, למעלה בשמיים יש מזבח בנוי. אומר תוספות, איזה מין קורבנות הוא מקריב שם? מאיר תוספות, סליחה על האותיות הקצת קטנות, בהמשך מקור 7, אבל כדאי לראות את זה בפנים. ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן מדרשות חלוקים. ישנן שתי דרשות, בהסברה. יש מי שאומר את נשמותיהן של הצדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש. עכשיו הוא חוזר לנשמותיהם של צדיקים. והיינו דאמרינן, בתפילה, ב-18, בעבודה, ברצה, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם מהירה, באהבה תקבל ברצון. לפי המדרש הזה, מה פירוש ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון שעוד מעט נאמר בתפילת ערבית? ואישי ישראל, כלומר את הצדיקים, את הקדושים, את אלה שעלו קורבנות בקידוש שמך, את אישי ישראל אלו שמיכאל השר מקריב על המזבח, באהבה תקבל ברצון. מושג מאוד מאוד קשה. אני מזכיר אותו, כי הרמ"א הזכיר אותו במקור 4, זוכרים? הרמ"א במקור 4 אמר שטעם כל הקורבנות הוא מה? שיראה את עצמו המקריב כאילו הוא מקריב את עצמו. ואז את מה הוא ציטט? את ואישי ישראל ותפילתם, שהמיכאל השר הפנים מקריב נשמותיהם של צדיקים. אני רוצה שנבין את הדברים לעומקם. כדי שאדם יתפוס באמת את עצמו מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעשות את זה דרך התחברות שלו אל כלל ישראל. אבל אני רוצה שנבין את זה לאט לאט. אני אחזור למדרש שאמרתי עוד מעט. אני לפניו רוצה לפתוח בדברים שכותב האש קודש. וחלק מדבריו הזכרנו בחנוכה. זה האש קודש שאנחנו מזכירים את דבריו מדי פעם, האדמור הקדוש שהיה עורך את הטישים שלו בגטו בוורשה, וכתביו נשארו לנו אחר כך בדרכי ניסים אחרי המלחמה. ובחנוכה תש"ב, למניינם סוף 41, דרש האדמור בטיש, צריך להבין אגב את המושג הזה, טיש בגטו ורשה, בתוך המלחמה, דברים שנפסקו באמצע תפשין ב' כי כבר אי אפשר היה, ובאמצע תפשין ג' הוא עולה על המוקד. ובכלל, בכל הטישים, בכל הדרשות שם, התיאורים הגדולים איך תורת החיים הזאת מתוך התופת ומתוך הקושי הולכת ועולה. לפעמים הוא עובר לאיזו שיחה אישית, אולי עם מישהו מהחסידים, אולי עם עצמו. לא כתוב שם, אבל זה תופס מקום בתוך הדרשה. דרשה שהופכת בהמשך להיות לעדות הכי אותנטית, הכי חיה מתוך הגטו. כך קורה במה שיש לפנינו במקור שמונה. שם הוא עוסק במשבר באמונה. יש ימים כאלה שבהם יש משבר באמונה. משבר שנובע מתוך קושי. ובאמת, והוא ניגש למשבר הזה מתוך שני נדבכים. בחלק הראשון מתוך אמונה תמימה 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 וזקה. שאולי למודרני שבנו, שבתוכנו, יהיה לפעמים קצת קשה עם זה. אבל מתוך האמונה התמימה הזאת הוא מגיע בחלק השני של הדברים למשהו מאוד הגיוני, ללוגיקה צרופה בהתמודדות אמונית. בוא נקרא את זה. ובאמת כותב האש קודש, מה מקום לקושיות חס וחלילה ולשאלות? אין אמת שיסורים כמו אלו שאנו סובלים עתה באות רק אחת לכמה מאות שנים. אבל מכל מקום, איך נרצה להבין את מעשי השם אלו ולהיפגם חס וחלילה כשלא נבין אותם? אם גם כלח אחד של עשב שעשה השם לא נבין, אנחנו יכולים לברוא כלח אחד של עשב? ומכל שכן שנפש לא נשיג, וכל שכן את המלאך, כל שכן את דעתו או יתברך. איך זה נרצה בדעתנו להבין מה שהוא יתברך ויתעלה יודע ומבין? עד כאן טענה א' שקראתי לה אותה אמונה תמימה וזקה. עכשיו באה הטענה השנייה. ולמה זה נפגם איש כזה מייסורים כאלו, כעת, יותר מכל הייסורים שעברו על ישראל מאז? זה נורא, אבל זה נאמר על ידי הרב שם בפנים, בתוך הגטו. הוא פונה אל מישהו ספציפי כנראה, הוא מדבר עם מישהו. ולמה זה נפגם איש כזה מייסורים אלו כעת יותר מכל הייסורים שעברו על ישראל מאז? למה? כשלמד בפסוק, בגמרא, במדרש, ושמע מצרות ישראל מאז ועד עתה, לא נפגמה אמונתו. ועתה היא נפגמה. אתה יושב בליל הסדר. מה, אתה חושב שכל הבן הילוד היאור התשליחו זה היה סתם? אתה לא יודע ש-80% לא הגיעו לליל הסדר? אתה עוסק בחורבן הבית. ושם דווקא כשאתה מגיע לליל הסדר אתה מתמלא אמונה. אבל עכשיו, כשאתה רואה את הצרות אתה נחלש. בוא ננתח רגע למה. לנו קשה להעיז בכלל לדבר על זה. אבל זה מסמך, זה הרב בתוך הגטו מדבר. כי אלו האנשים שאומרים שיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל, טועים הם. בחורבן בית המקדש, בביתר וכולי, היו כמו אלו. אגב, אתם רואים את הכוכבית הזאת. בכוכבית הזאת הזכרנו את זה פעם. היא מופנית להגהה. אני אזכיר את זה רק בחצי משפט, כי אני רוצה הפעם להגיע להמשך, שאליו לא הגענו. הכוכבית מופנית להגהה, ובהגהה כתוב, הרבה בשלהי או באמצע תפשין ב', שלהי תפשין ב', הפסיק את התשעים, כמעט כבר לא היה עם מי, משפחתו, הכל כבר נגמר, והסכנה הייתה עצומה, ואז הוא עובר לחלק הבא במסירות נפש, לכתוב את כל התורות שהוא אמר. הוא עורך את זה. דברים שהוא היה כותב ככה במוצאי שבתות, בראשי פרקים. ומדי פעם יש לו איזה הגהות קטנות למטה. כאן יש לו הגהה קטנה, שלא מובד פה בדף, אני אומר על פה מה כתוב שם. ההגהה נכתבת ביות ח' כסלב, ערב שבת קודש, תפשין ג'. מעט אחרי זה הוא נשלח למיידניק. ובהגהה הזו הוא כותב, שמה שהוא כתב פה בשנה שעברה בחנוכה, שצרות כאלה כבר היו, זה היה נכון אז. אבל מאז, הוא מדבר על 42, שנת מחנות ההשמדה. ככל שאני יודע בדברי הימים, לא היה כדבר הזה מעולם. הוא מאיר את ההגעה למטה. וחותם על ההגהה את התאריך המחבר. אבל נחזור לדברים עצמם. זה כל חלק שם הוא איזושהי עדות שלמה. ועכשיו הנקודה, אז למה הם אומרים האנשים שאיסורים כמו אלו עוד לא היו, ושהם אז כשהם עוסקים באיסורים של בית ראשון, של מצרים, אז דווקא הם מתמלאים אמונה. אמונתם לא נפגמת, ועכשיו היא נפגמת. השם ירחם, אני חוזר לתוך הדברים, ויאמר די לצרותינו, ויושיענו תכף ומיד, מעתה ועד עולם. נו, אז מה התשובה? הנה, הטעם שאיש כזה נפגם באמונתו מייסורים של זמננו יותר, היום צריך לדבר על זה הכי גרלוי שיש, הוא משום שעצמותו וייסוריו שלו נוגעים לו יותר. והוא מסביר, הן אומר האיש שרק מפני שרואה אנשים מזולתו מעונים כל כך, הוא נרתע. והאמת שהוא באמת דואג ומצטער על ייסורי אנשים זולתו מישראל. אבל מכל מקום, בתוך תוכיותו, התפעלותו היתירה עד כדי להיפגם חס וחלילה ולהקשות קושיות, ומפני שמתיירא שגם הוא חס וחלילה לא יגיע אל המצב הנורא שרואה בזולתו. הרב מדבר פה את הדברים הכי אמיתיים שיש, מתוך עצמו. כשישנה תחושה, אני חושב שהיום אנחנו מבינים את זה, להבדיל מיליוני הבדלות, שהטבעת מתהדקת, שהמוות צועד ברחובותינו, ואתה לא יודע מה ילד יום, או חלילה מה ימית יום. הרצון הטבעי, הפרטי, הכי אישי שיש, והכי נורמלי שיש, לשרוד, להישאר, הופך אותך לחלש יותר. הוא מעצים את הפרטיות שלך. אתה לא אומר את זה כי אתה מפחד להגיד את זה. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את זה. אבל אתה מפחד מזה שזה מתקרב עוד מעגל, ועוד מעגל. אנחנו הרי רואים את זה באבונותינו כל יום. ומה שתופס שמקום בעצם הוא הפחד הכי צועק בעולם, על המעגל הכי קרוב אליי.
ואז אומר הרבה, זהו הדבר שאמרנו, שאז צריכים למסור את נפשו ועצמותו ונגיעותיו ולחוש עוד יותר מאי פעם כמה אני חלק מנצח ישראל, כמה אני חלק מכלל ישראל, כמה אני לא פרט. ואז לא תיפגם אמונתו ויאמין באמונה שלימה שהכל בצדק ובאהבת השם לישראל. דברים קשים מאוד, לא היינו מעיזים לומר אותם. אבל תזכרו מאיפה הם יוצאים. אומר יש קודש, יש רגעים שהפרטיות שלי הופכת ונהיית באופן טבעי יותר ויותר דומיננטי. אנחנו חפיצי חיים. אנחנו, בשונה מהשפלים האלה שבאויבינו חפצי המוות, אנחנו לא מקדשים את המוות התמה הזה. אנחנו רוצים חיים, חפיצים אותם כל הזמן. וביחד עם זה אנחנו מאמינים שנצח ישראל הוא בעצם הדבר הכי גדול והכי קיים והיחיד שהוא נצחי. זה לא הפרטיות שלי. בימים רגועים קל לי מאוד לדבר על נצח ישראל, אבל המבחן על נצח ישראל האמיתי מגיע כאשר הפרטיות שלי תופסת מקום מאוד מאוד דומיננטי, כי אני מפחד, כי זה קרוב אליי, כי זה קשור אליי. כשאני מדבר בליל הסדר על מצרים ועל התינוקות שפרעו הרג ועל הילד שנשלח ליאור, כן, אבל זה רחוק. אז גם אם אני מדבר על 80% מעם ישראל שלא יצא ממצרים, אני רואה את ההיסטוריה ואני רואה בעיניים את הנצח, ואני יודע שאני יושב פה בליל הסדר 3,300 שנה ויותר אחר כך, ואני רואה את המכלול, אז אני מתמלא אמונה. רגע, ומה עם כל מיליוני התינוקות שאתה לא רואה פה עכשיו בשולחן? מה, זה לא ממש? זה לא עם דמויות ושמות? כלומר, מה ההבדל בין זה למה שעכשיו? רק אחד, אני. אמים שקשה לומר אותם. צריך להיכנס לאש קודש לומר אותם. זה צריך להיות אמיתיים. עכשיו צריך להבין פסיכולוגית. ברגעים כאלה של פחד, של חולשה, של פחד טבעי, של פחד אם יסתובב, יש המון ניסיונות לחיזוק. בא אש קודש ואומר, יש לי דרך אחת בלבד שאני מכיר שיכולה לחזק. תחשוב על נצח ישראל. זה הדבר היחיד שהוא נצחי. תחשוב שזה ינצח, ימשיך, כי אתה נציג של זה. הגיונית, אתה לא יכול לא לחשוב כך. אלא למה הרגו את הילדים האלה בעצמונה ובבית הקפה בירושלים? כי הם שתו קפה? כי הם למדו בלילה במכינה? או כי חיפשו אותך ואותך ואותי? ומצאו אותו. לא מפני שהוא מבטא את נצח ישראל ונציגו של הרוע העולמי רוצה להרוג אותו? והוא מוכן למות בשביל זה? והוא מוכן לפוצץ את עצמו על כל תינוק בשביל זה? כל התפיסה של נצח, כל התפיסה של נצח מרוממת אותך פתאום למקום שרק ממנה אתה יכול להתמודד עם המצב העכשווי. ודווקא אז פתאום יש מקום לחולשות. ודווקא אז שהפרטיות תופסת כל כך הרבה מקום, ובעולם מודרני האדם הוא כל כך עם עצמו, אז הוא כל כך כל כך כל כך עוסק בלבד, והמושג של נצח ישראל ושל כלל ישראל נראה כל כך רחוק, אז מה נותן כוח? הלבד? אז מתחילה להיווצר אידיאולוגיה של פחדנות, של מורך, של חולשה. זה ניתוח מופלא של האש קודש. אתה מזכיר את הובילה המוות למצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. מה זה הובילה המוות לנצח? בעומק הובילה המוות לנצח, אפשר להסביר שלעתיד לבוא לא יהיה מוות. ההבנה האמיתית הובילה המוות לנצח. אתם יודעים, בהלכה יש מושג שנקרא בלוע. אם למשל יש אחד מ-60, אחד מ-100, באיסור, והיתר, בכלעיים, בתהרות, יש משהו שהוא באמת אסור. אבל מה, כיוון שהוא אחד מ-100, הוא בלוע בכל השאר. לא שהוא מאבד את הפרטיות שלו, אבל הוא מאבד את העצמאות שלו בפני הכל. כשאתה קשור אל הנצח, אתה עולה ועולה ועולה ועולה. קשה לתפוס את זה לפעמים, כי התפיסה המודרנית את המושג כלל ישראל, כלל, מזכירה לו הרבה פעמים משהו כמו כלל אחר, כמו קולקטיב. קולקטיב כאילו זה משהו שבו הפרט צריך לאבד את פרטיותו למען הקולקטיב. לאבד את פרטיותו הכלכלית למען הקולחוז. לאבד את האפיון הפרטי שלו למען המדינה. אבל כלל ישראל זה בדיוק הפוך. בכלל ישראל אין משמעות לפרטיות שלך, אלא כשהיא מחוברת אל הנצח. ההתחברות שלך אל כלל ישראל, זה מה שנותן משמעות לפרטיות שלך. אתה יודע מאין באת ויודע לאן אתה הולך ויודע למה אתה שייך, ויודע שאתה שייך למשהו שלא נגמר. אין כלל ישראל ככללים אחרים בעולם. זה לא משהו שנוצר באקראי מפני שכמה מדינות סיכמו בינן לבין עצמם לשבת באיגוד אחד משותף. לקדנציה הקרובה, עולמי השנים הקרובות. עם זו יצרתי לי. זאת יצירה אלוקית. יצרתיך עבד לי אתה. ישראל אשר בך את פעם. התחושה הזאת, הידיעה הזאת, היא גופה נותנת כוח אדיר בעצם תחושת השייכות. הזכרנו את לאישי ישראל ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. אינני יודע אם פעם הזכרנו, אבל אני רוצה להזכיר את זה עכשיו. אמרנו על זה עכשיו שלפי המדרש, הכוונה היא שמיכאל השר הגדול מקריב על המזבח את קדושי, את צדיקי ישראל על המזבח. ועל זה אנחנו מתפללים, ואישי ישראל ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. זה לא עוד קורבנות. זה לא קורבנות של ספר ויקרא במובן הרגיל שחשבנו עד עכשיו. מי שזוכר, ומן הסתם אמרנו שההפטרה היא גם נוסח אשכנז וגם נוסח ספרד, אז מוכרחים להראות בכל זאת משהו שהוא שונה. מי שזוכר, יש הבדל בנוסח אשכנז ונוסח ספרד במילה אחת פה. בנוסח ספרד כולם אומרים ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. כך בנוסחאות ספרד. בנוסח אשכנז, איזו מילה לא נמצאת? מהרה. זה נשמע ככה דיון עכשיו של נוסח, נכון? שנייה אחת, תשמעו משהו מדהים. אני תמיד אמרתי בדבר אחד. תוספות, זוכרים אותו במקור שבע. תוספות חי באשכנז. מה לעשות? הוא מן הסתם מתפלל נוסח אשכנז. הוא לא זכה למה שאנחנו זוכים, שילדינו כבר לא יודעים בכלל מה זה נוסח ספרד ומה זה נוסח אשכנז, והם הכל מתבלבלים בזה, ברוך הוא וברוך שמו. ובקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, והכל כבר, עזרת השם. הוא ידע נוסח אשכנז. ותראו מה כתוב אצלו בסידור. הוא אומר בסוף מקור שבע, אתם רואים, והיינו דאמרינן ב-18 בעבודה, באותיות הקטנות, ואישי ישראל ותפילתם, מאה, באהבה תקבל ברצון. מה זה הכניס המדפיס שהתפלל נוסח ספרד כדי ש... איך זה נכנס? לא הבנתי אף פעם. עד שגיליתי דבר מדהים. איני יודע אם הזכרתי אותו. זכור לטוב, ידידי פרופסור אברהם גרוסמן, בספרו חכמי אשכנז הראשוני מצטט את זה. רבי יעקב הלוי, שהיה רבו של רש"י. אנחנו ערב מסעי הצלב. לפני, ערב מסעי הצלב. הימים ימים נוראים, ימים קשים. יהודים יוצאים לעבודתם ואינם יודעים מה ימית יום. יהודים יודעים שהם יצטרכו אולי לקדש את השם היום. כי הם לא ימירו את דתם. ולקדש את השם אז ולא להמיר את הדת זה רק משמעות אחת. ובאותו יום, ביום אחד מן הימים, עומד רבי יעקב הלוי בבית המדרש. זה סיפור פלאי. הוא פותח את הסידור, ובסידור בנוסח אשכנז היה כמו בנוסח ספרד, ואישי ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. כך היה לפניו בסידור. הוא עומד לפני התלמידים והקהל ואומר, הפירוש של הפסוק הזה בתפילה הוא על הקדושים שנהרגים פה כל יום. עליהם נאמר ואישי ישראל ותפילתם. אם נגזר עלינו, אנחנו מתקללים בכלל ישראל ואומרים באהבה תקבל ברצון. אבל אנחנו לא נאמר מהרה. לרצות מהרה שזה יהיה. ואותו רגע הוא מבטל את מהרה. משם בנוסח אשכנז יש ואישי ישראל ותפילתם באהבה. ובנוסחאות הספרדים שלא היו שם, לא הגיע השינוי. זה סיפור היסטורי מדהים. המקריב יכוון שמקריב עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. אבל איך אפשר לעשות את זה? אדם לא יכול להקריב עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. איך אפשר להרגיש בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך? רק בדרך אחת. אם אתה מבין שאתה חלק מנצח ישראל. אחרת, זה שנאת החיים. איך אפשר לחנך ילד לשני דברים בו זמנית? לזה שהחיים הם כל כך חשובים, שבשביל ספק שנייה של הצלת חיים, נחלל כל יום כיפור שחל בשבת עם כל העולם כולו, כדי להציל ספק שנייה אחת של חיים. ובו זמנית, בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. ההבנה היא פשוטה. ערך החיים הוא משום שאתה מייצג את הנצח האלוקי בעולם. על כן אם אתה יכול לחיות, אתה צריך את הכל להשקיע בשביל זה. מה עניינו של יום כיפור ומה עניינו של שבת אם אפשר להציל שנייה של חיים?
אבל בשם אותה אמירה, אם המלחמה היא על נצח ישראל, עצם הידיעה הזאת שאתה מתחבר אל כלל ישראל, היא הדבר היחיד שיכול לרומם ולחזק ולתת כוח ולגדל בימים שכל כך קשה בהם. מהי ההפטרה של פרשת ויקרא, פרשת הקורבנות? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. למה? איך שאל האברבנאל, למה מתחילה פרשת הקורבנות? למה מתחיל ספר תורת הכהנים בדבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יקריב מכם קורבן להשם? נכון שהכתובת היא הכהנים, אבל הכותרת לתורת הכהנים היא לא בתור כהנים, אלא בתור בני ישראל. מכוח זה כל ההתקרבות, מכוח זה כל הקורבן. בלי זה אינך יכול לחוש בכלל כאילו אתה מקריב את עצמך לפני הקדוש ברוך. מי שרוצה להיכנס לספר הקורבנות צריך להתרגל קודם כל לזה שהוא חלק מעם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וברגעים קשים, ברגעים כאלה שהטבעת הזאת שהאש קודש דיבר עליה כל כך קרובה, דווקא אז אתה תתפוס את העוצמה ואת הגודל ואת החוזק ואת האמונה מתוך התקשרות אל הנצח ואל הכלל ואל העם. נכון? מי שלא דיברו על נצח ישראל אלא דיברו על איזשהו קולקטיב לאומי או על איזה סוציאליזם קולקטיבי, זה לא נותן כוח ברגעים כאלה. הפוך. אבל מי שמבינים את עם זו יצרתי לי, כל התפיסה שלהם משתנה. חז"ל, ובזה אנחנו נעמוד בגלל השעה המאוחרת, אומרים לעניות דעתי ממש את זה במדרש במקור 5 על הפסוק דבר אל בני ישראל. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. רבי יהודן בשם רבי ישמעאל בר נחמן. ולעניות דעתי חז"ל עונים פה לא רק על למה כתוב דבר ואמרת, אלא מה בני ישראל מחפשים פה בפסוק, כמו שאברבנאל שאל. משל למלך. נראה את זה מהיר, אבל יש כאן 3 שלבים במשל הזה. 3 משלים. משל למלך. שהיו לו פרקסים. פרקסים זה בגדים ראשוניים. לא הבגדים המכובדים, הבגדים התחתוניים. כל הבגדים. והיה מצווה את עבדו ואמר לו, קפלו ונערו. היה לו פרקסין אחד, שהוא היה כמו אזור כזה, אנחנו נראה עוד מעט. כלומר, החגורה שהייתה מודבקת ממש על הגוף. והיה לו פרקסין אחד, ואמר לו לעבד שלו, קפלו ונערו ותן דעתך עליו. יום אחד תפס העבד אומץ. אמר לו עבדו, אדוני המלך, מכל פרקסין שיש לך, אי אתה מצווה אותי אלא על זה. באמת, רק זה חשוב, ובעברית אחרת לא נעים להגיד, זה לא נראה כזה הכי חשוב בעולם. זה החגורה שאתה שם על הבטן. מה? דווקא זה, תקפל ותנער ותשמור, איזה מין סנטימנטים. אמר לו, זה מפני שאני מדביקו לגופי. כל השאר יש מחיצות. אבל זה ממש מודבק לגוף, אז אתה חושב שזה הכי פשוט? כי זה הכי פחות תופס נפח, צילום. אבל זה הכי קרוב, זה ממש מודבק בי. נו, מה המשל? כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מ-70 אומות אבטין תאות שיש לך בעולמך, אומות אבטין תאות, הכוונה היא אומות, ממלכות, ממשלות, שיש לך בעולמך, אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל? צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, אמור אל בני ישראל. אמר לו, מפני שהם דבוקים בי. מה לעשות? זה דבוק, אני לא יכול להשתחרר מזה. ביטוי משונה. דכתיב, כי כאשר ידבק האזור אל מותני איש. ככה ירמיהו מתנבא. עוד מעט נחזור לזה. לרבי אבין היה משל אחר, יותר יפה ככה מהאזור הזה. אמר רבי אבין משל למלך שהיה לו פורפירון. פורפירון זה בגד מלכות. מיוחד. אבל המלך הזה הוא מלך חשוב ויש לו הרבה בגדי מלכות. והיה מצווה את עבדו ואומר לו, תן דעתך עליו וקפלו ונערו. אמר לו, אדוני המלך, מכל פורפירין שיש לך, יהיה אתה מצווה נהלה על זה? אמר לו, הפורפירון הזה מיוחד יותר מכולם, למה? שאותו לבשתי ביום מלכותי. זה מה שלבשתי בטקס. כשהמליכו אותי, נו, מה אני יכול לעשות? מה נמשל? כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. זה מעניין, בנמשל זה הולך להיות מסוכן. כלומר, היה יום של טקס המלאכה. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מ-70 אומות אבטינטיות שיש לך בעולמך, אתה מצווה אותי אלה לישראל? צו את בני ישראל, אמור את בני ישראל. אמר לו, הן שהמליכוני תחילה על הים, ואמרו לי, השם ימלוך לעולם ועד. פעם מלך פרעו בעולם. מלכי בשר ודם לא נתנו שיראו בכלל את מלכותי. אני מלכתי ולא נתנו לי לראות אותי. ומתי היה טקס ההמלכה? בקריאת ים סוף. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. חז"ל אומרים, אתה נכון מעולם, אבל כסאך, המלכות, זה נכון מאז. ממתי? מאז ישיר משה ובני ישראל. נערות יישאו קולם, דוחים. משל שלישי ואחרון, אמר רבי ברכיה, משל לזקן, זה מעניין, אתה לא למלך, לזקן, שהייתה לו מאפורת. מאפורת זה הצעיף הזה שהזקנים, הראשי ישיבה, הזקנים שמים על עצמם. המכובד ככה. שהייתה לו מאפורת, אבל היו לו הרבה מאפורות, כי הוא היה זקן מלך עוד מהתירו. והיה מצווה את תלמידו ואומר לו, קפלה ונערה. אמר לו, אדוני המלך, מכל מאפרעות שיש לך, היא אתה מצווה אותי אלא על זו? אמר לו, מפני שאותה לבשתי כשנתמניתי זקן. אוהו, זה בנמשל הולך להיות עוד יותר מעניין. היה יום שבו התמנה הקודש ברוך הוא לזקן, לראש ישיבה. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מ-70 אומות אבטינטאות שבראת בעולמך, היא אתה מצווה אותי אלא על ישראל? אמר לו, מפני שקיבלו עליהם מלכותי בסיני. ואמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מדרש יפה, אבל צריך להבין טוב את שלושת השלבים שלו. השלב השני והשלישי מובנים, נכון? השלב השני הוא קריאת הים, והשלב השלישי הוא הר סיני. אז מה השלב הראשון? מצרים, לפני קריאת הים. מה היה במצרים? במצרים היינו בלי שום ייחוס. לא המלכנו את הקדוש ברוך הוא, ולא היה פורפירון. ועוד לא היינו בהר סיני, ולא הייתה מאפורת. והיינו לג וכלס בגויים, ונזרקנו ליאור, וחיינו בממתת שערי טומאה, אבל היינו האזור של הקדוש ברוך הוא, היינו מודבקים לגופו כביכול. יש שלושה שלבים שעם ישראל חי בהם כל ההיסטוריה. לפעמים, ובשפל, בשיא הגלות השפלותית. לפעמים הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא לאומית. הוא עוד לא קיבל תורה. הוא בקריאת ים סוף. הוא יוצא ממצרים. הוא שואף להגיע לירושלים. הוא מדבר על לאום ועל ממלכה. לפעמים הוא ממנה את הקדוש ברוך הוא להיות זקן בהר סיני. המשותף לשלושתם, זה שבכל אחת מהפעמים, העם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, זהו החיבור האמיתי אל הקדוש ברוך הוא, זהו חיבור הנצח. דבר אל בני ישראל. לפעמים דווקא ברגעים הכי קשים, הכי שפלותיים, הכי גלותיים, נראים בני ישראל כלפי העולם כאילו השם עזב אותם בכלל. הקדוש ברוך הוא עזב אותם, דתות שלמות אומרות שזה בכלל כבר לא קיים. אבל הם האזור המודבק על מותני איש, ודווקא שם ודווקא אז מתגלה עד כמה הם והקדוש ברוך הוא אחד. יש רגעים שהקדוש ברוך הוא מולך בעולם ובני ישראל ממליכים אותו, ודווקא אז לפעמים בגלל הלאומיות שלהם והאמירה הגדולה שלהם הם יכולים להרגיש כאילו הם כבר משהו בפני עצמם, והם מתמלאים בזהב של מצרים ובעגל של זהב. לפעמים הם נופלים ומתרחקים בסיבה הראשונה, כי כל כך קשה להם, כי הקדוש ברוך הוא כל כך מוסתר, ולפעמים הם מתרחקים כי כל כך קל להם, ולפעמים הם חושבים שרק לתורה הם מחוברים, אבל כאילו לא לקדוש ברוך הוא, או לא כל מי שהוא עם ישראל הוא אוטומטית מחובר לקדוש ברוך הוא. ובשלושת הדוגמאות, בשלוש הדוגמאות ביחד, בא המדרש לומר את אותו דבר. ספר ויקרא פותח את תורת הקורבנות, את תורת הכהנים, מכוחו של עם ישראל, לא מכוחם של אהרון ובניו. כל הכוח של קורבנות, כל הכוח של אהרון ובניו הוא מכוח דבר אל בני ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה אומרים הקורבנות? שאפשר לתקן חטא, שאפשר למחות פשע. למה אפשר? מפני שעם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מפני שזה טבעי להם שמחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך. לא מפני שאתה באופן פרטי צדיק. כדי להבין את הקורבנות, אדם צריך להפוך להיות קשור לכלל, אל הנצח. לפעמים זה קשה. לפעמים זה קשה כל כך בגלל שהצרות עושות אותי פרטי. לפעמים זה קשה כי השלווה והאיש תחת גפנו ותחת עינתו עושים אותי פרטי. לפעמים בהפוך על הפוך יכול להיות שהר סיני עושה את זה מנותק מזה. ובכל הפעמים גם יחד מצווה עם ישראל באותו ציווי. באותם הרגעים שכל כך קשה, אין לך אלא דבר אחד שיכול לרומם אותך. החזרה אל הידיעה שאתה חלק מנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם. זה תחילת ספר הקורבנות. איך אמרו רבותינו? אנחנו יודעים שנוהגים שתינוקות מתחילים ללמוד תורה בויקרא, כדי שיבואו טהורים ויתעסקו בטהרות. אולי זה אותו עניין. אז כשהמן גזר את הגזרות ומרדכי רצה כוח, זוכרים לאן הוא הלך? לבית המדרש של תינוקות של בית רבן. והוא אמר להם, פסקו לי פסוקכם. והם ענו לו. הם ענו לו, עוצו עיצה ותופר, הם אמרו לו, אל תירא מפחד פתאום. אז כן, הם בטח ידעו הרבה יותר פסוקים. אתם יודעים מה היה הפלוס של התינוקות? הם ידעו רק את הפסוקים. הם ידעו רק בטהרה נצח ישראל. כשמרדכי היהודי ידע ששום דבר לא יעזור, שזה לך לא ישנה אם הוא יכרע, ישתחווה, לא יכרע, לא ישתחווה. כשהוא ידע שמה שרוצה המן הוא את עם מרדכי, כי הגידו לו את עם מרדכי, הוא הלך להידבק בנצח ישראל. וכשהוא ראה שכל המבוגרים כל כך מסובכים בפרשנויות ובהסברים, ובניסיונות ניתוח ריאליים כאלה או אחרים, הוא ביקש אחר כבוד סליחה, והלך לבית המדרש של התינוקות, וביקש כמה גרם נצח ישראל בשביל להתחזק. וכשהמן פגש אותו בחוץ ושאל אותו, מה הם אמרו לך? הוא אמר לו, הם אמרו לי שאני אנצח. אומר המדרש, אז הבין המן שהכל נגמר. יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות. ערב טוב.